zman muda utim zoar.
בחורף של 2023, שזה בעצם לפני שנתיים, ישבתי באיזו פיסת אדמה שהיא מאוד מיוחדת בשבילי, ועברתי מסע חלימה מאוד אינטנסיבי שהיו לו שני חלקים. חלק אחד משך אותי אל ליבת כדור הארץ, אל מקום שהתכנסה בו איזושהי מועצה, כדי להחליט על איזשהו דיוק בתדר הפלנטרי שגאיה רוצה לקייל. ואני סיפרתי על זה לא מעט, על שחרור פרדיגמת הטורף והנטרף, ועל המקום שלי באותה פגישה כאיזשהו ערוץ של תדר אחוות ה-12 אל תוך ליבת כדור הארץ. חלק השני של המסע חלימה שהתקיים באותו יום, באותן שעות, מאוד הפתיע אותי, וגם אותו שיתפתי קצת לדעתי כבר באותה שנה. הוא דיבר על כך שגבולות הגזרה שלי הם מזרח התיכון, שאני צריכה מאוד להתמקד אנרגטית במזרח התיכון. עד אז לא כל כך ידעתי, תמיד הרגשתי מחוברת לאדמה פה ולכל האזור, אבל חשבתי שאני צריכה אולי להרחיב ולהוציא את הלימוד שלי לעוד מקומות, ואולי בשפה האנגלית, שהיא בכל זאת גם שפת אם. ובעקבות ההדרכה הזאת נכנסתי לכשבוע של חלימה, שבו למדתי את המפה של המזרח התיכון, ממש התבוננתי במפה המדינית, גיאוגרפית, כמו באיזה מדיטציה עמוקה. ממש יכולתי לראות את הקווים שתוחמים את המזרח התיכון, עד כמה זה למזרח מאיתנו, צפון, דרום, איזה מדינות נכנסות, איזה מדינות נכנסות באופן חלקי. זה היה לימוד מאוד עמוק, כי הוא כמו קרה במפה, אבל גם בתוכי. וכמה ימים לאחר מכן, קיבלתי מין ידיעה פנימית או הנחיה פנימית שאני צריכה לפתוח איזשהו תדר במזרח התיכון, ואני ממש צריכה להתמסר לזה. והאמת היא קיבלתי את הבשורה הזאת בהרבה כאב, ולפני שהתמסרתי לזה, זה היה איזה שבוע, 10 ימים של המון אבל, המון המון צער, על זה ששוב, קשה לדעת כשאתה בתוך החלימה, לא חלימה של לילה, אלא כשאתה כל הזמן מתקיים במימד מקביל, אתה לא יודע לשים את האצבע, אבל כאילו הבפנים שלי הדהד מן מקום כזה של כאב על זה שדברים הגיעו לכדי הנקודה הזאת, כאב עמוק על זה שאני צריכה להתערב באופן שאני הולכת להתערב, המון 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 עצב. שהייתי באמת איזה שבוע, 10 ימים ממש ממש בעצב, ואחרי שסיימתי עם הכאב והעצב וההימנעות, נכנסתי לעוד, זה היה משהו כמו 7-8 ימים של חלימה, שבהם התחלתי לעשות את העבודה האנרגטית, ובעצם כשאני עושה עבודה של חלימה, וזה כבר הרבה הרבה שנים שזה ככה, אולי בעצם מאז שאני קטנה, אבל לא בצורה מודעת מן הסתם, זה בעצם אומר שבמקביל למציאות של היום שלי, של לעשות את הפעולות, אם זה ללמד, לעבוד, לנקות, לטפל בילדה שלי, תקשורת עם אנשים, במקביל לכל העולם הזה, אני באופן קבוע, חלק ממני נמצא במימד מקביל, שבו הגוף שלי והשדה שלי מחוברים לעוד מימדים ועוד כוחות ועוד מרחבים, ואני מפעילה שם שדות של אור על פי הכוונה פנימית, על פי ידיעה פנימית, על פי הריבונות שלי. אני לא כלי של מישהו אחר. זה לא שאני משאילה את הגוף שלי לכל מיני ישויות לעשות עבודה, ממש לא. וכשזה בא בצורה מאוד אינטנסיבית, זה אומר שאני לוקחת רגעים במהלך היום, שבהם אני בודקת מה קורה שם ומה אני צריכה עכשיו לעשות ולאיזה שלב עוברים. בעצם זו מיומנות שהייתי עושה אותה כשהייתי מטפלת אנרגטית מרחוק באנשים, רק שזה היה מכוון לבן אדם אחד או למשפחה. וכשזה לא מכוון לבן אדם או משפחה או לפלנטה, אז זה כאילו שדה הרבה יותר רחב, זה דורש הרבה יותר אנרגיה. וזה מקום שאני מרגישה בו מאוד בבית, וזה גם המקום שאני מרגישה בו ש... אני עושה בו את העבודה הכי קדושה שלי, שבעצם זה המהות שלי, לחלום את הדברים האלה ולסדר את הרשתות האלה של האור. וזה כבר, אני לא שואלת את עצמי אם זה בראש שלי, אם אני ממציאה את זה, אם אני, זה רק קורה בתוכי, אם זה בפלנטה, זה כבר ממש, כאילו, זה לא מעניין השאלות האלה. אלא אני מי שאני, ואני עושה את מה שאני עושה, ואני עושה את זה בגדול, ואני עושה את זה עד הסוף, וכל היתר זה זבובים כאלה. בימים של החלימה בעצם התחלתי לפתוח איזשהו שדה של אור מתוך האדמה של המזרח התיכון. וזה היה להוריד סוג מסוים של אור, וזה היה לפתוח סוג מסוים של ערוצים, והתהליך הסתיים כאשר ראיתי, אחרי בערך 6-7 ימים, שהאדמה נפתחת ויוצאים מתוכה אדים לבנים. ממש כאילו כמו, כן, זה היה אדים, לא בדיוק של מים, אבל גם קצת של מים. אבל הם היו לבנים והם היו נקיים, והם לא היו נקיים בהתחלה. כאילו זו הייתה עבודה אינטנסיבית, עד שפתאום מתוך האדמה יצא כמו ערפל לבן כלפי מעלה. ואז ידעתי שהתהליך הושלם. וכשמסע חלימה כזה מסתיים, הוא מסתיים. אני לא מחפשת לבדוק מה קרה בחדשות. כן, אני לא מחפשת את הקשר הישיר, כי אני גם יודעת שיש פערים מאוד גדולים בזמן. ומשהו שקורה בחלימה בשנה מסוימת יכול להתגלות במציאות עד שהוא מתממש. זה יכול לקחת לפעמים דקות וגם לפעמים שנים. בהמשך למסע חלימה הזה, כמה חודשים לאחר מכן, לא הרבה, אולי חודשיים, קיבלתי הזמנה לעשות סיור במזרח ירושלים, שבעצם התפתחה להזמנה לעשות סיור במה שנקרא שטחי A, B ו-C, לעבור את המעבר לשטחים האלה. ובעצם במשך כמה שעות נסעתי עם המארחים שלי וביחד עם כרמל מהצוות שלנו. וכמו בחוט ומחט, במין זיגזג, נסענו דרך מלא מלא כפרים, מלא שטחים, רמאללה, המארח עצר לנו בכל מיני מקומות, הוא היה מהצד השני של המחסום, והייתה עוד מארחת שהייתה מהצד שאנחנו הגענו. וידעתי שמה שאני צריכה לעשות זה לגעת בנקודות שונות בחומת הפרדה הענקית הזאתי, ולהקשיב ולא להתערבב עם שום סיפור, שום סיפור, לא אתם, לא אנחנו, לא את, לא... המארח אומנם מביא המון המון נרטיבים מאוד טעונים, מסתבר שאת הסיור הזה הוא עושה רק לשגרירים ממדינות אחרות, ולא לאנשים מהצד השני של המחסום. אני בכוונה לא רוצה להשתמש בשמות של רשויות או מדינות, כי זה ממש לא מעניין אותי. אבל אני פשוט הקשבתי ועשיתי את מה שידעתי שאני צריכה לעשות. זה היה יום מאוד ארוך, ואני זוכרת שכשחזרנו ויצאתי מהרכב, הרגליים שלי רעדו, ממש בקושי יכולתי להחזיק את עצמי, זה דרש המון המון אנרגיה. והיום אני אתן עוד, תוך כדי החודשים האלה התחלנו בפרויקט של תרגום התכנים, חלק מהתכנים של בית הספר גם לשפה הערבית. היה לי ויז'ן מאוד ברור של איזשהו מסע שאני אעשה ומפגש עם אנשי דת במדינות ירדן, סוריה, לבנון, איראן, עיראק, טורקיה. וידעתי שהוא יהיה עוד הרבה שנים. ביום רביעי נסעתי לירושלים וכל הצוות הצטרף אליי הפעם. וזה היה מסע וואו, עם המון תכנים חדשים שאני עוד לא יכולה להעביר כי אני צריכה עוד לארגן אותם בתוכי. אבל ביום שישי, כשניגשתי לחומה של העיר העתיקה בכניסה בשער יפו, הרגשתי שאני צריכה לשים שם את הידיים, וממש מיד הרגשתי שכל האנרגיה שלי נשאבת לתוך האבנים. והמשפט שעלה בתוכי היה, אני נחושה להשכין שלום במזרח התיכון. הרגשתי התדר הזה פשוט עובר דרך הסלעים של החומה הזאת. היום, כשהייתי בזמן חלימה שלי, דיברתי עם אלוהים, לא ניכנס לזה, אבל הוא כן הזמין אותי לפתוח איזשהו תדר בתוך הגוף שלי, ועוד לא פשוט לי להפעיל אותו בצורה שוטפת, אבל אני רואה שזה קורה, וזה אור מאוד 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 קדוש. וכשכן הצלחתי להתמסר לזה לרגעים, כי זה עוד קצת מאתגר אותי, וממש להתמסר לזה, ראיתי שהאור הזה הוא אמנם יוצא מהגוף שלי, אבל הגוף שלי נראה כמו חבל ארץ שאנחנו גרים בו. ומה שאני בעיקר רוצה לומר זה הגיע הזמן להחזיר קדושה לחיים שלנו ולקיום שלנו. דיברתי על זה בקיץ והזמנתי אותנו להסתכל על האפשרות שכל דבר שאנחנו חווים וכל דבר שאנחנו עושים הוא קדוש, וכל חוויה וכל אירוע שקורה בחיים שלנו הוא קדוש. נתתי על זה שיעור, ועם לא ראיתם אותו, אז אתם ממש מוזמנים ככה להשלים אותו, כי אני מרגישה ששם כבר התחלתי לשזור את הקו הזה, את התדר הזה, אל תוך הלימוד. ואנחנו נכנסים לתקופה שלא רק, זה לא אנחנו מוזמנים להכניס קדושה לחיים, וזה גם לא להכניס קדושה לחיים, זה להתחיל, אני לא יודעת אם זה להחזיר, כי אני לא יודעת אם, אני לא מרגישה שעוד הייתה תקופה שבה החיים והאופן שבו בני אדם התייחסו אליהם, אני לא חושבת שהייתה תקופה כזאת, במידת קדושה, זה לא אפילו מתבקשת, שהיא המהות של החיים. עוד לא חווינו ואפשרנו לעצמנו לפגוש את החיים ממקום כל כך קדוש. ולא רק שלא עשינו את זה בעשרות שנים האחרונות, כמו שכבר העזתי לומר בשידורים האחרונים, הנפילה של התדר חיים להפך מקדוש היא קיצונית. תחושה מתמשכת של סחי ושל וולגריות וזילות, שבו הערכים של מסחר ופוליטיקה, שהם איכויות ומבנים שהם דומיננטיים, אני חושבת כמעט משחר האנושות, הגיעו לרמה השפלה ביותר שלהם. במה אני סוחרת, מה אני מוכנה לתת, כמה. המשא ומתן הזה של הפוליטיקאי שכל הזמן צריך לשמור על משהו ולהשיג משהו. תמיד סחרו פה בבני אדם, תמיד סחרו פה באנרגיה אנושית. יש אפילו מיתוסים שבהם בני האדם נוצרו על מנת להיסחר או על מנת להיות כלי שרת בידי כוחות אחרים. ואפשר לומר שבמובן מסוים, בין אם המיתוס הזה נכון והיו פה ישויות ענק שיצרו בני אדם כדי שיכרו עבורם זהב, ובין אם המיתוס הזה הוא רק מיתוס, אנחנו הפנמנו מצוין כמין אנושי את הרעיון הזה, שבו חיים של אנשים הופכים להיות סחורה. מאז ומתמיד היו פה עבדים, וגם היום יש פה עבדים. והם לא רק במדינות עולם שלישי, הם בכל מקום. שני המבנים האלה צריכים להתפרק. והזילות שבו החיים הם מספרים ומאזנים, ואנחנו צריכים לרוץ ולרצות איזה יצר או רצון של מישהו או ערך מסוים, ועל ידי כך להתרחק מעצמנו ולסבול ולחלות ולכעוס ולנטור. כאילו הצורת מחשבה הזאת, הפס זמן הזה, הולך ומטשטש. זה כמו רכבת שנסעה על פסים והמסילה כבר קטועה ואין לאן לנסוע לשם יותר. זה תקלה מתמשכת. אני כל הזמן בא לי להגיד להחזיר את הקדושה לחיים, אבל זה גם להחזיר, כי באמת זה מאוד לפתוח לרמה שלא הייתה פה קודם, נקרא לזה קפסולת התודעה שהאנושות מתקיימת בה. והקדושה הזאת מתחילה בלהתקרב לעצמנו, לא לנסות לרצות אף אחד מסביבנו, להיות כנים, להיות ישרים, ולממש ולבטא את עצמנו הכי הכי קרוב למהות שאנחנו מצליחים. אבל זה לא הנושא מבחינתי היום, זה לא איך לעשות את זה, ההתחדשות הזאת תגיע והאור הזה הולך להיפתח בגופים, ומה שאני רוצה לדבר עליו היום זה לא כל כך רק העבודה שלנו, אלא שנתחיל לתפוס מה קורה בשדות של החלימה, בשדות האנרגטיים שבו מוכלת התודעה האנושית ובתוכה הפלנטה שלנו והאלוהות וכל הדברים האלה. ונתחיל להבין שמשהו התחלף. אולי לא נתחיל, נמשיך להבין או נעמיק אל תוך החוויה וההבנה שמשהו מתחלף. משהו מתחלף ואנחנו נראה את ההתחלפות הזאת בקרוב בהרבה מישורי חיים. אנחנו נראה אותה בנפילות של שלטונות, של סוגים מסוימים של שלטון. אנחנו נראה את זה מתחלף במערכות שהחזיקו המון המון כוח ויאבדו הרבה מאוד כוח, והכוח הזה יעבור למרחבים אחרים. היום כשראיתי את האור הזה פורץ, או כן, זה היה פורץ, כי הרגשתי שזה כאילו יש סדקים והוא מצליח לפרוץ, ומה שסוגר עוד מתקלף כמו אור יבש. ראיתי את זה ממש על חבל הארץ הזה, כאילו עשיתי את זה בגוף שלי, אבל הגוף שלי היה נראה כמו חבל הארץ, וזה לאפשר לחיים להיות יותר קדושים ממה שהם אי פעם היו. יש מעין חילופי שלטון תודעתיים, שבו סמכויות שהחזיקו הרבה אנרגיה מתפנות. והאנרגיה תעבור לסמכויות אחרות. אני חושבת שהרבה ממה שקרה במזרח התיכון מאז 7 באוקטובר זה האצה של התהליכים האלה. אני חושבת שההוצאה של אסד מסוריה ממש הייתה חוליה חשובה בעוד שרשרת של מאורעות שיקרו בעקבות זה, ואני חושבת שזה בכלל לא מקרי שהוא נמצא, שהוא נמצא ברוסיה. סוריה ורוסיה הם, וגם פוטין מחזיק תדר מאוד מאוד דומה. וכבר לפני 6-7 שנים שנקראתי לעוד סשן של חלימה, עוד לפני שאמרו לי מזרח תיכון וכו', ממש יותר זמן, ההנחיה הייתה ללכת ולשהות לצידו של אסד. זו הייתה אנרגיה מאוד מאוד לא פשוטה ומאוד זרה. וזה היה ברור שהוא מחזיק שם איזושהי אנרגיה שמשתקת ומעצבת את המזרח התיכון. אנרגיה שהיא זרה ולא, גם לא חמה כמו, כן, המזרח התיכון הוא חם, כל הזמן חם, בכל המדינות יש המון סוגים של חום, אבל הוא החזיק אנרגיה שהיא לא שייכת, ושבעצם את האנרגיה הזאת צריך לנקות. ושהיתי שם, אני לא זוכרת, 6, 7, 8 שבועות. לצד האנרגיה הזאת. אני מרגישה שההוצאה שלו מהמרחב, ההרחקה שלו החוצה מהמרחב, היא שלב מאוד תומך באפשרות של האור הקדוש הזה. להתחיל להתפשט, כרגע אני לא רואה אותו מאוד מפושט ולא על כל המזרח התיכון, אבל צריך להתחיל איפשהו. ויהיו פה חילופי שלטון. וזה לא לעבור מאיזה משהו גרוע למשהו נפלא. אבל זה שינוי תדר. ושינוי תדר זה התשתית להכל. להכל. ומהתשתית חדשה יוכלו להתפתח מסילות חדשות. וההבטחה שאני מחוברת אליה, שהיא מדריכה אותי כבר הרבה מאוד שנים, היא שהתודעה, המודעות שתוביל את המהלכים האלה, היא תהיה בתדר שיש בו יותר אהבה, יותר יושרה, יותר כנות, יותר אותנטיות, יותר חיבור למקומות פנימיים. והידיעה שלי זה שמה שיקרה במזרח התיכון ישפיע על העולם כולו. המזרח התיכון משפיע על העולם כולו, הוא כמו הלב, וכשהוא משנה תדר, כל הנרטיבים והמיתוסים של יתר העולם בוחנים אותו, מהדדים אותו, כל אחד בקצב שלו. ומה שאני באה לומר זה שאין מקום יותר במזרח התיכון הזה לשקרים ולניצול ולעושק. אין מקום. זה לא מתאים. זה לא שייך. וזה צריך לפנות את עצמו. קודם כל מהמזרח התיכון. ואחר כך מהעולם. על פי המיתוסים האלה שתיארתי קודם על איזשהו זן ענקים שבראו את היצורי אדם כדי לכרות עבורם כל מיני חומרים שהיו חסרים להם בפלנטות שלהם, כל הדבר הזה התחיל במסופוטמיה. במזרח התיכון. לדעתי גם הארכיאולוגיה או היסטוריה מאשרות שיש זני אדם מאוד קדומים, שרידי אדם מאוד קדומים שהתגלו באזורים האלה. וזה בכלל לא משנה לי אם זה היה או אם זה מיתוס. אבל הרעיון הזה, שהדבר הקדוש הזה, שנקרא חיים וחוויה בגוף ויש לו נשמה, הוא מוצר או תוצר של איזה צורך של מישהו אחר בעבד, ולכן אפשר לסחור בזה ואפשר להחליט כמה שווים חיי אדם ואם כן להשקיע או לא להשקיע או להפציץ או לא להפציץ ומי מרוויח מזה, כל הדבר הזה צריך להתנקות מהמזרח התיכון. והוא משפיע על הרבה מנהיגים. ברגע שהוא התחיל להשפיע בצורה קיצונית גם על ההנהגה פה, נחצה קו. אני עקבתי בצורה מאוד מאוד קרובה על מהלכים בהנהגה פה, בחבל ארץ הזה. עקבתי אחרי זה בצורה קרובה הרבה שנים, ובצורה אחר כך הרבה שנים לא, ובצורה מאוד מועצמת בתקופה שלי בירושלים. וכל הדבר הזה שמתקיים פה בפוליטיקה ובמנהיגות החברתית או המדינית, ממש צריך להתנקות, וזה הזמן שלו להתנקות. ולא מדובר רק בראש ממשלה אחד. מדובר בשורשים של השחיתות הזאת. מתחילים ממש גם אפשר לומר ראשיתה של הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל. הישות הזאת שנבראה פה. צריך להבין שעד מלחמת העולם השנייה ועד שהבריטים עזבו פה, כל הדבר הזה שהאו"ם המציא, שנקרא סוריה וירדן וישראל ופלסטין, לא היה דבר כזה. היו פה אימפריות. ופתאום לכל איזה חתיכת אדמה, ובאמת שמו את הקווים בלי שום קשר לקווי אנרגיה של המזרח התיכון. לא יכול להיות שלום בתוך הקווים המסורטטים האלה. אבל כאילו לקחו איזה נסיך או מלך או דמות ושמו אותם להיות ראשים של כל מיני, משהו מאוד מאוד מאולץ. הרבה דברים לא מקודשים התפתחו מתוך הדבר הזה. בלי קשר אפילו ליהודים וערבים, לא קשור. כל עם בתוך עצמו, כל מדינה בתוך עצמה. והסיאוב והזילות והשחיתות של אנשים בעמדות של כוח, בין אם כשופטים, פוליטיקאים, כרופאים. את השורשים הלא נקיים האלה צריך עכשיו לטהר. אין לזה מקום עם התדר של קדושת החיים שעכשיו מתחיל להיפתח פה באזור שלנו. ואנחנו נראה הרבה חילופים. אנחנו נראה הרבה חילופים והרבה מערכות שיצטרכו מאוד מהר להתארגן מחדש. פרשות על פרשות על פרשות, שכל פעם מגיע איזה ממשל וחונק אותם ושם איזה צו איסור פרסום, אם זה ילדי תימן, ואם זה כל מיני מלחמות שהיו כאן. מה שאני באה לומר היום זה שמותר לנו להתחיל לתפוס את הרעיון הזה שתם העידן הזה. וזה תהליך, וזה לוקח זמן, ויש בזה הרבה כאוס, וזה לא ברגע אחד הכל מוסר, לא, זה אנשים. זה אנשים שההיסטוריה שלהם יושבת על קווי זמן מסוימים. וזו גם טרנספורמציה כואבת, כי היא דורשת פיכחון מכל מיני פנטזיות וחלומות שהיו לנו. ואני רוצה רגע לומר משהו על מה זה שלום. שלום זה לא חברות. שלום זה לא לשבת ביחד לארוחת ערב. זה יכול להיות גם כזה, אבל זה לא שלום. שלום זה הידיעה שאני יכול לשבת ולאכול את ארוחת הערב המיטיבה שלי, שמורכבת מהמזון שאני מאמין שהוא המקודש והנכון והטעים והמזין ביותר, ושבחדר לידי יכול לשבת בן אדם שאוכל את הארוחה שלו. והיא שונה מאוד מהארוחה שלי, ואני לא צריכה בכלל להיות חברה שלו. ואני לא צריכה למצוא את האוכל ששנינו אוהבים כדי שנוכל לאכול ביחד. אני לא צריכה למצוא שפה משותפת איתו. אני לא צריכה לעשות איתו פרויקטים משותפים. שלום. זה אומר שאני מכירה בזכות של הבן אדם שנמצא לידי לחשוב מחשבות אחרות, לתפוס אחרת את העולם ממני, הפוך ממני, לאכול דברים אחרים, להתנהג בצורה אחרת. שלום אומר שיש, יכול להיות חוף ים אחד עם הפרדה לנשים וגברים, לידו חוף ים רגיל ולידו חוף ים של נודיסטים. שלום לא אומר שהנודיסט נכנס לחוף של ההפרדה, ושזה שרוצה הפרדה נכנס לחוף, לא. שלום אומר שכל החופים האלה יכולים להתקיים אחד ליד השני. וזהו. שלום זה לא שיתוף פעולה. זה לא למצוא את עמק השווה, זה לא להסכים על שום דבר. זה רק לסמן את זה, שזה בסדר שלידי יש משהו שהוא ממש ממש שונה ממני. ומתי זה יכול להתאפשר? ברור לי. שגם אם יש לידי משהו שממש ממש שונה ממני, אסור לו לתקוף אותי ולי אסור לתקוף אותו. זהו. כל אחד מתעסק בצלחת שלו. זה לא רק שלום, זה שקט. כשמישהו רוצה לעבור מחוף ים אחד לחוף אחר כי הוא בשל, כי הוא מסתקרן, כי הוא מיצה, הוא עושה את זה כי הגבולות פתוחים. מותר לך להחליף דעה, מותר לך להחליף אמונה, מותר לך לעבור להתנסות אחרת. הגבול הוא לא גבול שאי אפשר לעבור ממדינה אחת למדינה אחרת. הגבול הוא גבול של התנהגות, הוא גבול של ערכים, שכשאתה נכנס למדינה הזאת אתה מכבד את המבנה שלה, זהו. אתה לא יכול להביא בלי הזמנה משהו. אם מדינה אחת מזמינה אותך להביא משהו משלך, מקסים. רק בהזמנה. שאלו אותי לדעתי? אוקיי, אני אתן את דעתי. לא שאלו אותי? אני לא אדחוף את דעתי. אתה נכנס לבית, אתה נכנס למשרד, משפחה, אתה נכנס למקום, שואלים אותך, מזמינים אותך, מה טוב? לא שואלים אותך, תכבד את הלכות המקום, תתבונן, תחשוב, תחזור הביתה עם המחשבות שלך, למדת משהו, המשכת הלאה. לא שאלו אותך ואתה רוצה לומר משהו? תבקש רשות. יש לי תובנה, אם תרצו שאני אחלוק אותה. דבר נוסף שאני מבינה, הרבה בעקבות המפגשי תקשור שהיו לי עם הישויות של הרבנים, הוא שבעצם הפערים בין בני האדם כמעט לא קיימים. במובן העמוק, כולם מחפשים דרך, כולם רוצים להרגיש טוב, כולם מנסים להתחבר למשהו שירומם אותם, אם זה ערך או אידיאל או אלוהים או אמונה. ואני מזהה שייתכן, וכמה שזה יישמע מוזר, זה שאנשי הדת יכולים להשכין את השלום. משום שהם עדיין הרוב של ההנהגה הרוחנית, מה שנקרא, גם אם היא דתית. יש להם כוח אדיר בידיים. והדת לא חייבת להיות המקור למלחמות. זה דורש הרבה עיסוי של התפיסה לראות איך זה יכול לקרות, אבל אני מתחילה לראות את זה, ולא רק לראות את זה, אלא גם להרגיש שיש סיכוי שזה ממש ממש הרבה יותר אלסטי ופשוט ממה שזה נדמה. זה הזמן לשים גבול לכל תופעה שאינה מכבדת ומקדשת את החיים, פשוט להיפלט החוצה, כמו ממברנה, כמו איזה אלרגיה. זה לא לחלק את העולם לאנשים שצריך להוציא אותם, או אנשים לא טובים, לא. זה להתחיל לפנות תדרים מהעולם, כי התדרים האלה יושבים בתוך אנשים, אבל זה לא פרסונלי. זה לא שאני לא רוצה את הבן אדם הזה בקרבתי ואת זה כן, אני לא מוכנה לתדר הזה בקרבתי. כל בן אדם שאין בו את התדר הזה של השקר, של הניצול, זה לא הבן אדם עצמו, זה התדר שהוא מביא למפגש. ואי אפשר יהיה לברוח מלפגוש את התדרים האלה בתוכנו ולהתחיל לפנות אותם. ולדעתי אנחנו עושים את זה כבר הרבה שנים. אבל אנחנו מגיעים לאיזה רגע שכל מי שלא הצליח לפגוש את זה, זה הולך לצוף יותר חזק. התקופה הזו דורשת מאיתנו הרבה מאוד אהבה, הרבה מאוד סבלנות. ואפס שיפוט. אי אפשר לשפוט בן אדם. אפשר, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל במהות. אי אפשר לשפוט בן אדם על התנהגות מסוימת כשהוא חי באטמוספירה מסוימת. כי לא לכולם יש את הכוחות להתעלות מעל האטמוספירה הזאת, וזאת אטמוספירה עתיקה. לכן בעיניי אין מקום לשיפוט. כשאני הגעתי לבלפור 5, לדירה שם צמוד לבית ראש הממשלה, שאז הוא גר בבית ראש הממשלה. אחרי שעזבתי, כמה, לדעתי שנה, שנתיים אחרי זה הוא גם עזב, כי התחילו לעשות שם שיפוצים, אבל כשאני הגעתי, אני הגעתי ללא שיפוט. כתבתי את המילים אור ואהבה ואמון ושמתי אותם על החלונות, פונים החוצה. באתי עם פתיחות, באתי עם הסכמה לבוא ללמוד את הסיטואציה שנכנסתי ונקלעתי אליה ממקום נקי, וזה אפשר לי להגיע עמוק עמוק לתוך הרשתות אור שם ולראות מה באמת קורה. ולנקות ולחשוף. ויש לי המון המון אינפורמציה מהתקופה הזאת שאני מקווה בשבועות הקרובים להתחיל להוציא. כשאנחנו נראה את הדברים יוצאים החוצה, זה לא הזמן להצביע ולהגיד ידעתי, אמרתי, אתה גרוע. זה כמו להוציא גידולים מתוך אנשים. מה תגיד, אתה אשם שיש לך גידול? יש לנו אחריות בזה שהתפתח בנו משהו. כי אפשרנו את זה, כי היינו שותפים, אבל אנחנו לא אשמים בזה. ויותר מכך, בני אדם, כמו שהם, הם כמו סוג של גם חיפושיות זבל כאלה. הן לוקחות תכנים מהנפש הקולקטיבית והן מאבדים אותם ומייצאים אותם וגם מנקים אותם. ואין מה לשפוט פה אף אחד. רק לשים גבול, זה כבר לא מתאים. ברגע שזה יוצא החוצה, אין מה לשפוט, אין מה לאסור, אין מה. כל השיטה הזאת שבה בן אדם צריך להסתיר את הכאבים שלו ואת הפחדים שלו ואת האלימות שלו, ואז היא יוצאת בצורה מודחקת וקיצונית כי הוא מרגיש אשם או בושה, בעצם דחפה אותנו לקצה רע מאוד. אנחנו לא אשמים ואף אחד לא אשם בזה שמה שקרה קרה. כמו שאנחנו עכשיו נהדהד משהו חדש. כי זה הזמן. צריך להגיד את זה בקול רם, זה הזמן. וכל התופעות האלה שהשחיתו את תדר החיים, זמנם פג. זה נגמר. והשלטון מתחלף. הוא לא מתחלף בשלטון אחר, אלא במהות אחרת. שאי אפשר אפילו להשתמש במילה שלטון בשבילה, כי היא לא נובעת משליטה. היא נובעת מהובלה, ממנהיגות, מחסד, מאהבה, מטוהר, וזה לא אומר קל, וזה לא אומר רק נעים, כי לפגוש את כל הכאב ואת כל הדברים הקשים, צריך לאבד את זה. בשבועות הקרובים אני הולכת לתת כמה שיחות, אני עוד לא יודעת אם במתכונת של הרצאה או שיעור פתוח, אבל אחד אני מקווה לתת ביום שבת בערב על סחר בילדים, על התקופה שלי בבלפור ועל הנושא של סחר בילדים, ועוד אחת בהמשך על מה זה מנהיג, מה זה שלטון, מה זה פוליטיקאי, והמסע המאוד מפורט עם תאריכים ומודעויות שעברתי אל מול מי שהיום הוא עדיין ראש ממשלה, בנימין נתניהו. המון דברים שבעצם קרו בתוך מה שנקרא עולמי הפנימי, והרגשתי שיש עליהם צו איסור פרסום ב-12 שנים האחרונות, אני מרגישה שאפשר להסיר את הצו איסור פרסום הזה, ולא רק שאפשר, צריך וזה הזמן. בגלל זה גם נתתי את ההרצאה על המלאכים, וכדי שהתדר הקדוש הזה יוכל לפעם, צריך להתחיל לדבר אותו ולהוריד את המידע, ובחלק שלי זה להוציא את כל מה שקורה בעולמי החוצה. בגלל זה גם את הנסיעה הזאת לירושלים עשיתי עם הצוות של בית הספר. ירושלים היא המקום הכי אינטימי שלי, המקום שבו אני הכי אני. וכאילו להסכים לעבור איתן את התודעה הזאת שאני מקיילת שם, זה כי צריך להרחיב את הכלי, ולכן האור הוא לא נפתח רק בגוף שלי, הוא נפתח בגוף של המזרח התיכון. ולהעיז להגיד את זה בקול רם, זה חלק ממה שאני מבינה שאני צריכה לעשות עכשיו. ביום, תחילת השבוע הייתי ממש חולה, היה לי חום גבוה, וגם הייתי מאוד מכווצת מכל מיני דברים. ואחד הדברים שקורים לי כשאני מתכווצת וכשיש לי חום זה שיוצאים לי פצעים, והם תמיד בשפתיים, כי אני מתאפקת מלהגיד המון דברים. והפעם זה היה ממש 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 חמור. וזה מתחבר לי להורדה הזאת של הצו איסור פרסום, שאני בשנתיים, אני כל הזמן מרסנת את עצמי. ואני מרגישה שאם רוצים לפתוח את הקדושה הזאת, צריך להביא איתה את השפה ואת המילים ואת הנרטיבים, כדי לתפוס את הדבר הזה ולהנכיח אותו לא רק בתוך הראש שלי, כי יש עולם שלם שאני תמיד מהססת מלחשוף אותו, לפעמים אני נותנת לתוכו הצצות, ואני נורא משתדלת בחודש האחרון לחשוף אותו, גם בתקשורים שהבאתי עם הרבנים, גם עם המלאכים, ואני אנסה גם לעשות את זה ביחס לתקופה בבלפור. ואני אנסה באופן כללי לאפשר לזה יותר בקלות לצאת החוצה, כי זה הזמן. זו חוויה שאני מאוד רגילה לה, כבר מילדות, לדעת ולראות ולא להגיד. אני חושבת שהפעם הראשונה שחוויתי את זה באופן מודע היה בגיל 5, שידעתי וראיתי משהו, וידעתי שאין לי מה להגיד את זה. ואז אתה נושא בתוכך עולמות על עולמות על עולמות. אבל זאת אחריות, וזה גם חשוב שכשאתה יודע ורואה המון דברים, לא לכל דבר אתה צריך להגיד, זה לא שייך. אבל אני מבינה שהתקופה הזאת תדרוש פחות מסכים וריסונים, ואני מתכוננת לזה, וזאת מידה חדשה של חשיפה. בגלל זה באמת זה קורה בזום, וזה תהליכים שאני כבר עובדת איתם, ובגלל זה את ההרצאות אפילו שמתי בעוד רמה כזאת של תירשמו, כן? גם כדי לקדש את המרחב הזה שבו אני מניחה את מה שבחוויה שלי הוא המקום הכי מאפשר שלי וקרוב, כדי שאני אוכל להביא דברים עוד יותר קרובים. אני חושבת שאני צריכה לייצר את הכלים המתאימים בשביל זה. ביום חמישי יש לנו סדנת יום, בדגש על תדרי התחדשות. זה ככה כמה שעות, 6 שעות. של עבודה פנימית, נשימה, חלימה, כיול, ממש כדי להסתנכרן עם כל מה שקורה כאן כרגע, ביחד עם לימוד מרחיב תודעה. ואת ההרצאות האלה על בלפור, או שזה יהיה בנוסח הרצאה או שיעור פתוח, אני מניחה שעד מחר אני אקבל על זה החלטה. ובנוסף, כן בא לי להגיד שיש לנו את הריטריט של פברואר, ששם אני מקווה ממש לתת את כל הדבר הזה שאני מניחה בחלקים, כל החלימה הזאת, את חסדות חדשים עם המסע שהיה בירושלים, גם בקבר מרים וגם בכותל וגם במאה שערים וגם ברובע המוסלמי וגם ברובע הארמני וגם ברובע הנוצרי וגם בכל המקומות האלה, כאילו ממש קיבלתי תבניות חדשות ומפתיעות ומרגשות ומשמחות שאני מקווה להביא בריטריט הזה, כדי ש... כי שם יש 3 ימים שאני יכולה ממש ככה לפתוח אותם, ואנחנו נקליט את הריטריט הזה כדי שמי שלא יכול להגיע למצפה רמון תהיה בהמשך שלו הקלטה. וזהו, לימים מאוד עמוסים. אני מלמדת כמעט כל יום, ואנחנו בבית ספר ממש מתכוננים למקום החדש הזה שנפתח. אנחנו מתכוננים לזה כבר 5 שנים, וזה הגיע. זה ממש, זה כבר פה. קשה להבין מה זה אומר, אבל המוח מנסה כאילו למצוא את זה בפרטים, אבל בעצם צריך למצוא את זה בחוויה, ואז הפרטים משתנים. ואני אסתכל רגע אם יש פה שאלות. האם אפשר להגיד ששלום זה כבוד לכבד את האחר? זה אפילו לא לכבד את האחר. זה לכבד את זה שיש אחר, ולא להתערב לו. אני לא חייבת לכבד בן אדם שהדעות שלו הן בעיניי ממש ממש גרועות, או שההתנהגות שלו ממש גרועה. אני לא חייבת לכבד אותו. אני רק צריכה לכבד את זה שהוא קיים וזכותו להתקיים כמו שהוא. זה לא לכבד כל תכונה וכל בן אדם. זה לכבד את המגוון ואת הריבוד של המשלבים. ולקבל את זה שככה זה. ולהתעסק בעניינים שלי. ואם יש אנשים שהם קרובים לי ברעיונות ובתדר, יופי, איתם אני אוכל ארוחת ערב. וזהו. ואם יש אנשים שזרים לי ומעניין אותם לפגוש אותי ושננסה ביחד למצוא איך מכינים ארוחת ערב משותפת, מצוין. זה לא עכשיו הבדלות. אבל כשזה קורה, זה קורה מתוך רצון, מתוך עניין. כי אני חייב, כי הוא שכן שלי, אז אני אזמין אותו למרות שהוא רחוק ממני שעות אור, שנות אור. אז זה לא לכבד את האחר, וזה לא לכבד את כל הדעות. אני מצטערת, אני לא יכולה לכבד דעות מסוימות. אני לא יכולה, אני לא יכולה. אני יכולה לכבד את זה שיש את הדעות האלה בעולם, ואני לא חייבת להתערבב עם זה, ומותר להן להתקיים. אני לא חייבת לכבד כל אמירה וכל התנהגות שמישהו עושה במרחב שלי. בטח לא כשהיא אלימה ולא מכבדת את הסביבה. לא צריכה לכבד את זה, אבל אני צריכה לקבל את זה שגם התופעה הזאת קיימת לצידי ויש לה זכות להתקיים. לצידי. לא בתוכי ולא בתוך הגבולות שלי. איך נתמודד עם מטעני הפחדים מכל הכיוונים כדי לאפשר שינוי ואמון? אני חושבת שאחד הדברים זה באמת ללמוד להתמודד אחרת עם פחד. זה חלק גדול וארוך מהמסע שלי, הוקדש על עצמי. למצוא כלים אחרים אל מול הפחדים שלי. ולשחרר אנשים אחרים מלהיות האויבים שלי ומייצגי הפחדים שלי. זה לא, זה כאילו בעצם זה להתמודד עם פחד באופן אחר בכלל לא קשור אם יש עקרבים או נחשים או פצצות או אויבים. זה בעצם, התשובה היא איך להתמודד עם הפחדים שלי, להתחיל להתמודד עם הפחד עצמו, עם חוויית הפחד, לא הפחד מ. אני פוחד ממים, אני פוחד מאש, אני פוחד מדתיים, אני פוחד מחילונים. לא להתמודד עם הפחד ממשהו, אלא להתמודד עם עצם חוויית הפחד, ושם להתחיל לשים משהו אחר. יש לשים לב לדעת מתי ואיך לשחרר את הדברים שלא יפגעו בנו. שאלה, אני כבר שנייה ורד, שאלה בעניין קונספט השלום, מה אם יודעים שיש במדינה אחרת פגיעה קשה באזרחים? האם מתערבים? אם האזרחים האלה מבקשים עזרה, אפשר לראות איך לעזור להם. אין בעולם שלנו יצורים או אנשים חסרי אונים. כדאי להפנים את הרעיון הזה. כשאנחנו עוזרים למישהו כי הוא חסר ישע, אנחנו מתחברים לחוסר ישע שלו, ובסוף הוא יבעט בנו. אנחנו צריכים להתחבר אל העוצמה של הבן אדם, שיכול למצוא את המשאבים שלו, להתחיל לפרוץ לו דרך. וכשהוא יבקש עזרה, אנחנו נמצא דרך לעזור לו. אבל לא מתוך איזה פטרונות. זה התפקיד של בן אדם להגיע לשלב שהוא מורד במה שמדכא אותו. גם אם זה במחיר של אובדן חיי אדם. אבל יש מלא נשים בעולם שהן מדוכאות על ידי ממסדים דתיים. ביום שהן ימרדו, אף אחד לא יוכל לעצור אותן. גם בשלטונות טוטליטריים קשים, אם כל האזרחים יחליטו שהם מורדים, או אפילו אזרח אחד יחליט שזה לא מתאים לו יותר, הוא ימצא את הדרך החוצה. הוא יקבל עזרה. אבל זה לא התפקיד שלנו להסתכל מלמעלה ולהגיד, היי, יש פה בלגן, בואו נעשה סדר. תראו כמה בלגן עשו מדינות המערב בכל המדינות האלה שהם חשבו שצריך לתקן. אנחנו חיים היום בעולם הרבה הרבה יותר אלים ממה שהוא היה לפני 100 שנה. לא יודעת אם יותר אלים, אבל אלימות הייתה פה תמיד, מלחמות היו פה תמיד, והן תמיד היו אכזריות. אולי פשוט אנחנו יותר אנשים. ורד, בבקשה. רגע, אני צריכה לפתוח לך את המיקרופון. אני חושבת. את יכולה.
ערב טוב. קודם כל, המון 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 תודה, ממש, מעומק הלב והנשמה. אני רוצה לשתף שזה חדש לי לגמרי, אבל בתקופה האחרונה גם אני יודעת שהולך להיות כאן אחרת, ואני מקבלת את זה כל הזמן, וגם את התפקיד שלי בתוך זה. ולצד זה, פעמיים האחרונות של החלימה שלי, חוויתי בתוכם ואחריהם באמת מין אבל גדול, שאני שמחה עליו, זה לא שאני לא שמחה עליו, אפילו שזה לא נעים לעבור דרכו, אבל מין ידיעה שלא יהיה שלטון של העם היהודי בעמים אחרים או באוכלוסיות אחרות. ושמתי לב כמה קשה לי להיפרד זה לא קשה להיפרד, זה כאילו להשיל איזה מעטה של תעתוע שככה אני בטוחה, שכשיש לי איזה צבא שמגן עליי, או מדינה שבאמונות כאלה ואחרות שמילדות הופנמו אצלי, כביכול שומרת עליי, או כל מיני השקפות שאני, גם אם נפרדתי מהן ובלב שלי אני יודעת שהן נכונות, אני שמה לב מה זה להשיל את אני מתחילה להתבונן ואני מתחילה להרגיש מה זה אומר להשיל אותן ובאמת להיות באיזה מקום מכבד בני אנוש שנולדו בצלם באשר הם. אז אני רק רוצה לחלוק שגם דרך זה אני עוברת כרגע. וזה לצד זה שזה מרגש אותי לראות לאן אפשר, בעדינות, לאן אפשר, מה מתחיל להיות, זה גם ממה צריך להיפרד וזה גם בלב.
כן, זה נשמע שזה מציף פחדים, ואל מול שינוי אנחנו צריכים עוד מידה של אמון. ואחד המסרים שקיבלתי בירושלים, ככה, כאילו אחת התובנות, זה שזה היה כזה רגע ממש חזק. קודם כל, אני לא אביא דברים בשם אומרם כרגע, מאיזה תקשור זה היה, אבל... ועם מי, אבל אמון זה בעצם כבר מידה חדשה של אהבה. כאילו, זה אהבה בתדר הרבה יותר עמוק. ויש כרגע מידה גדולה יותר של אמון בין אלוהים לאחווה, אחוות ה-12 והבריאה. מה שמאפשר שם גם קצת היפוך של תפקידים וקצת שחרור שליטה, תדר של שליטה, שהוא גם מבנה אלוהי במובן מסוים, בצורות מסוימות. לא שליטה של שלטון, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אני חושבת שאם כל בן אדם היה זוכר את האמת הפשוטה שהחיים שלו הם בידיים של אלוהים, אז הוא לא היה צריך ללכת לאף בירוקרט ולבקש אף טובה מאף בן אדם אחר, מדינאי, איש דמות ציבורית. החיים שלי הם בידיים שלי ושל אלוהים. הוא קודם כל בידיים של אלוהים. והוא זה ש... צריך לשמור עליי פה, אני לא אמורה לגונן על עצמי. אבל צריך ללמוד איך עובדים עם המבנה הזה. זה לא, אלוהים ישמור עליי ואני לא אסתכל בכביש או הכל. לא, ממש לא. בשביל זה צריך לחלץ את עצמנו מהאמונה שהצבא הוא זה שמגן עליי. כי אם זה מה שאני מאמינה, אני צריכה צבא. לכן זה לא איזה אמירה כזאת באוויר שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני סומך על אלוהים. לא. אם מערכת האמונות העמוקה שלי יושבת על זה שאני צריכה שמישהו אחר יהיה עם רובה ויעמוד בגבול, אני צריכה את זה. לכן יש לנו פה גם תהליך היחלצות מקולקטיב, ולכן אני לא אומרת שמות של מדינות, אני אומרת מהצד הזה של המחסום, מהצד השני של המחסום, בחבל ארץ הזה. בכלל לא רוצה להיכנס לזה. מה זה קשור יהודים וערבים? מה זה קשור?
לא קשור.
לא קשור. נכון, לא קשור לא ליהודים ולא לערבים, לא קשור לכלום. התדר הוא איפשהו מתחלף, במקום הרבה הרבה יותר עמוק וקדום מההגדרות הזה של יהודי, ערבי, אישה, גבר, דתי, חילוני. לא קשור. זה יתורגם אולי מבנה אחר. ואני לא יודעת כמה מזה נראה, כמה פירות מעמלנו נראה בחיינו. אבל אני מאמינה שנראה הרבה, ואני מאמינה שנראה בקרוב כבר את ההתחלה של הפיכת אדמה הזאת. עוד מישהו רוצה לשאול,
תודה,
לפתוח את
תודה, וגם
המיקרופון?
אם אפשר לבקש, אם אפשר לשים פה לינק ליום חמישי.
תכף נשתדל
תודה.
לעשות את זה. עוד מישהו, מישהי רוצים... לשאול משהו בצ'אט, במיקרופון. אז הנה, תודה כרמל, יש לנו פה קישור לסדנה. אני רוצה לומר לכם תודה על ההקשבה, ותודה על הנוכחות, ותודה על השותפות בדרך. אני מרגישה שאת כל הדבר הזה אנחנו מחזיקים ביחד, את כל התהליך הזה. השיעורים הפתוחים נועדו לייצר שדה אור רחב, שהשפה הזאת והתדר הזה יוכל להיות מוחזק בעוד ועוד לבבות, וכל לב שמחזיק את זה גם רוטט את זה ומהדהד ומשפיע על הסביבה שלו, ככה שהתהודה היא כבר מאוד מאוד רחבה. אז גם תודה רבה. תודה רבה על ההדהוד שלכם בדנה, זה מאוד משמעותי וממש ממש מאפשר לנו להמשיך ולהביא גם את התכנים באופנים האלה וגם לי לחלוק, פשוט מקיים את התשתית הזאתי. אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל פתחנו את הכיתה של הזום, ככה שאפשר גם להיות פה מעל 100 אנשים. וזהו, וגם אם אתם הייתם פה בלייב וגם אם אתם בהקלטה, אנחנו ממש נעריך את ההדהוד הזה של הדנה, גם אם ממש צנועה זה ממש מספיק. זה פשוט נותן חוויה עמוקה יותר של שותפות. וזהו, אני מקווה לפגוש אתכם בקרוב בדברים השונים. ובלימוד, ושפשוט מזמינה אתכם להתחיל לבחון את המקום של קדושה וקדוש, וההדהוד של זה, וההסכמה להתחיל לתפוס את החיים כמשהו הרבה 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 יותר קדוש מהאופן שבו אנחנו מתייחסים אל עצמנו ואל מציאות יומנו במהלך היום. תודה רבה לכולם, שיהיה המשך ערב טוב.